טוב, בפעם הקודמת התחלתי לעסוק קצת ביחס, ביישומים של אפלטוניות לגבי רגשות, כמו למשל אהבה אפלטונית, למה זה קשור למושגים של אפלטוניות ולמחלוקת בין אריסטו לבין אפלטון. הטענה הייתה שבעצם המושג אפלטוניות בהקשר הזה פירושו משהו שהוא מחוצה לי. כן, תחשבו על ההבדל בין אפלטון לבין אריסטו, אז אפלטון בעצם מדבר על האידאות כמשהו שנמצא באיזשהו מקום, יש להם קיום אובייקטיבי, ואנחנו עומדים מולן, מנסים להבין איך הן מופיעות, איפה הן מופיעות, אבל יש להן איזשהו קיום עצמאי ואנחנו מכוונים עליהן. לעומת זאת אריסטו טוען שזה הכל אנחנו. זאת אומרת, אין אידאות, שום דבר לא נמצא מחוצה לנו, בעצם הכל זה תבניות מחשבתיות או צורות חשיבה שלנו, ובעצם הכל זה אנחנו. במובן מסוים זה אריסטו עשה פה, היחס בין אריסטו לבין אפלטון זה בערך כמו שאנחנו מכירים בקוסמולוגיה של קופרניקוס. כן, עד קופרניקוס כולם חשבו שכדור הארץ במרכז וכל העולם מסתובב סביבו, וקופרניקוס הציע הסתכלות אחרת, כן, תמיד אומרים שהוא גילה אמת שונה, שטויות כמובן, בסך הכל הציע מערכת צירים שונה, פשוטה יותר, שבה אנחנו מסתובבים בעצם, נגיד השמש במרכז, במערכת השמש, ואנחנו מסתובבים סביבה. לא אנחנו נמצאים במרכז, יש לה דברים שמסביבנו קיום עצמאי. הם לא קיימים רק ביחס אלינו, קצת גם מזכיר מחלוקת בין הרמב״ם לבין המהר"ם גבאי, בעל עבודת הקודש. יש להם מחלוקת בשאלה מה מטרתם של כל הברואים בעולם, כל הבעלי חיים, כל היצורים בעולם, האם כולם מיועדים למען האדם, או שלכל אחד יש מטרה עצמאית. באופן מפתיע, אגב, הרמב״ם טוען שלכל אחד יש מטרה עצמאית, ודווקא המהר"ם גבאי, שהוא קבליסט, טוען שהכל נעשה למען האדם, אבל זה שוב פעם אותה הסתכלות, איזשהו, אריסטו בעצם מבטא פה איזושהי הסתכלות אגוצנטרית, או אתנוצנטרית אם תרצו, אנתרופוצנטרית, לא אתנו, אנתרופוצנטרית. זאת אומרת איזושהי הסתכלות שהאדם נמצא במרכז והכל סובב סביבו. ואריסטו, ואפלטון אומר לא, יש גם כל מיני דברים שנמצאים בכל מיני מקומות והם לא קיימים רק בתוכנו ולמעננו. יש להם את ה... קיום שלהם, אנחנו בעצם אחד האובייקטים בעולם, כמו שיש עוד הרבה אובייקטים אחרים. במובן הזה זה ממש כמו התפיסה של קופרניקוס ושל הרמב״ם מול המהר"ם גבאי וכולי. אז זה דיברתי בפעם הקודמת, לכן נדמה לי שלאהבה האפלטונית קוראים אהבה אפלטונית, בגלל שהאהבה האפלטונית פונה כלפי מישהו אחר. כן, הדייג אוהב דגים, אז למה הוא דג, למה הוא אוכל אותם, כמו שאומרים הגששים, הוא לא אוהב את הדגים, הוא אוהב את עצמו. זה בעצם תאווה, זה לא אהבה. תאווה זה רצון להשיג דברים בשבילי. אהבה זה משהו שבעצם פונה כלפי הנאהב. זה צנטריפטלי ולא צנטריפטלי. כן, כלפי החוץ ולא כלפי המרכז.
הרב, אני תמיד לתומי חשבתי שאהבה פלטונית זה הרעיון שם, שבעצם נניח אדם אוהב אישה, אז הוא אומר לה, הוא אוהב אותה אהבה פלטונית, אומרת, תראי, האמת שאני לא אוהב אותך פיזית, מה שאת הגוף שמולי, אני אוהב את הרעיון שלך, את האידאה שלך, אז אין צורך להתעסק עם הגוף והיצור שמולי, כי זה לא המוקד.
אני אגיד עוד מעט, הרבה מבינים את זה ככה, לדעתי זאת הבנה לא רק לא נכונה, אלא הרסנית ממש. אבל עוד רגע אני מגיע לזה. אז הטענה שבעצם רציתי לטעון זה שהאהבה הזאת קרויה אהבה אפלטונית, בגלל שכמו שאפלטון מעמיד את האידאות באיזשהם מקומות עם קיום אובייקטיבי ואנחנו פונים אליהן, לא הכל נמצא בתוכנו, גם אהבה אפלטונית בעצם פונה אל הנאהב ולא מעמידה את האוהב במרכז. דיברנו על היחס בין אהבה לבין תאווה. תאווה זה בעצם רצון להשיג את הדברים אליי, אני נמצא במרכז והכל בא לשרת אותי. אהבה זה משהו שבעצם אני משרת את הנאהב ומשרת משהו שהוא מחוץ לי. במובן הזה נדמה לי שבגלל זה אפשר לקרוא לאהבה כזאת אהבה אפלטונית. קצת קשור לרמב״ם, ראינו בפרק עשירי הלכות תשובה, לעשות את האמת מפני שהוא אמת. כן? אני עושה את זה בשבילו, לא בשבילי. אלטרואיזם, גם הוא קשור קצת לאפלטוניות, אני בעצם רואה את הזולת כמטרה שאני פועל למענה, ולא שאני גומל חסד עם הזולת כדי להרוויח מצוות. כן? זה גם סוג של הסתכלות רוחנית, דתית, שבעצם צריך להיות, חשוב מאוד להיות צדיק, גם בבן אדם לחברו, גם בבן אדם למקום, אבל לא בגלל החבר, אלא כי חשוב שאני אהיה צדיק. החבר הוא בסך הכל הנמען של המצוות שאותן אני עושה כדי לצבור עוד ועוד מצוות. נדמה לי שהזכרתי את הנפקמינה למשלוח מנות בפורים, כן, נדמה לי. אם אני מוקף ואני שולח משלוח מנות לחבר או מתנות לאביונים, לעני, שנמצא, שהוא פרוז בי"ד, אז מתי לשלוח את זה? אז אם המשלוח מנות נועד בשבילי שאני ארוויח את מצוות משלוח מנות, אני צריך לשלוח את זה בט"ו. הוא יקבל את זה כבר אחרי הפורים שלו. אבל אם הוא נמצא במרכז, המשלוח מנות זה בשבילו, אז אני צריך לשלוח לו את זה בי"ד, מתי שהוא צריך את המשלוח מנות האלה, לא מתי שאני שולח. כן, אז אפשר להתפלפל פה כמובן, אבל זה מדגים את צורת ההסתכלות. כן, אותו אברך שאם אין לו אביונים בסביבה בשביל לתת מתנות לאביונים, אז הוא שודד כמה אנשים רק כדי לוודא שיהיו לו אביונים מהודרים לתת להם מצוות מתנות לאביונים בפורים. זאת אומרת, כל אלה זה איזשהם ביטויים לסוג אחר של צדקות. זה צדקות שבעצם לכאורה נראית בדיוק אותו דבר כמו הצדקות האחרת. אתה עושה את המקסימום למען הזולת ו... משקיע את כל חייך במוסר ובגמילות חסדים ובהטבה לכל היקום ואשתו. אבל אתה עושה את זה בגלל שאתה רוצה להרוויח מצוות. אתה בעצם עושה את זה כדי להיות צדיק. ולא עושה את זה כי הם צריכים, למענם. אז אתם מבינים, זה בדיוק כמו האהבה הפלטונית שתיארתי קודם. השאלה אם אתה נמצא במרכז, אז אתה רואה שיש דברים מסביב, אבל הם כולם סובבים סביבך, משרתים אותך, אתה פועל עבורם, אבל בעצם המטרה היא להיטיב את מצבך שלך. אפילו אם להיטיב רוחני, זאת אומרת להפוך להיות יותר צדיק. שימו לב, זה לא אגואיזם במובן הנמוך. כן? אני לא מדבר אפילו רק על מי שעושה את זה כדי להרוויח עולם הבא. נגיד, אז זה אגואיזם במובן הנמוך. כי הוא בסך הכל רוצה שמצבו יהיה יותר טוב. גם האגואיזם במובן הגבוה הוא עדיין אגואיזם. כן? הוא בעצם אומר, אני עושה את זה כדי להיות צדיק, כי חשוב להיות צדיק, לא כי אני אקבל שכר בעולם הבא. אבל עדיין, מי שנמצא פה במרכז, זה אני, ולא אותו אחד שאני פועל למענו. ובמובן הזה, זה עדיין אריסטוטלי ולא אפלטוני.
זה דומה לאהבה שתלויה בדבר ולא תלויה בדבר?
לא שומע?
זה דומה לאהבה שתלויה בדבר ולא תלויה בדבר?
לדעתי לא בדיוק. אני אגיע בהמשך ליותר קרוב להבחנה הזאת, תשמור את השאלה. נחשוב אחר כך אולי באמת, האם זה, לאיפה בדיוק למקם את ההבחנה הזאת.
אבל בכלל, אין לדבר סוף, הרי כל דבר שאני עושה בשיא הרצון להיטיב עם השני, תמיד ההרגשה היא שזה עושה לי טוב. כלומר, באיזשהו מקום אני חוזר לזה שזה בשבילי, איך שלא נסתכל על זה.
נדמה לי שאת הוויכוח הזה ניהלנו בשיעור הקודם, לא? אני חושב.
מה זוכר?
אני זוכר, נכון? אני לא מסכים. זאת אומרת, לדעתי יש דבר כזה שנקרא פעולה אלטרואיסטית. פעולה אלטרואיסטית היא פעולה שנעשית למען הזולת. לא כי אני מרגיש טוב בבטן, אלא אולי אני גם מרגיש טוב בבטן, אבל לא בשביל זה אני עושה את זה. אני עושה את זה כי חשוב להיטיב את מצבו של הזולת. כי הוא חשוב. כי זאת מטרה ראויה בפני עצמה. ויכוח גדול, כן, יש הרבה אנשים שיש להם איזושהי אינטואיציה כזאת שלא יכול להיות פעולה אלטרואיסטית. כל פעולה בעצם זה בסופו של דבר נועדה בשבילי. אבל אני לחלוטין...
אז אם הם היו צודקים, אז איך אדם יכול למסור את נפשו על משהו בלי תקוות עולם הבא?
נהדר, כי הוא מרגיש נהדר ברגע שהוא מוסר את נפשו, הוא מרגיש מרתיר. כן, הוא מרגיש...
זה מה שאני אומר.
אבל...
אני מסכים, אני רק אומר שזה כנראה מה שיענו לך. אני אולי אביא דוגמה שחשבתי להביא אותה יותר מוכן, אני אביא אותה כבר עכשיו. פעם הייתי בשדה בוקר, לא סיפרתי את זה, נכון? בתיכון הסביבתי, יש שם תיכון מאוד, ברמה מאוד גבוהה, חבר'ה מצוינים. המנהל שם היה חבר טוב שלי, עדיין, מי שהיה מנהל שם, אנחנו חברים, והוא הזמין אותי פעם אחת, שהייתי בירוחם, הוא ביקש ממני לבוא בעשרת אמת תשובה, לדבר איתם על ענייני היום, אבל אומר לי, לא בעניינים דתיים, נדבר על כפרה, מכילה, סליחה, תשובה, לא יודע מה, אבל לא בהקשרים דתיים. אז דווקא היה נשמע לי אתגר מעניין, ודיברנו דיברתי איתם, אמרתי להם ככה, תחשבו על בן אדם שפגע בחברו. עכשיו, באיזשהו שלב, הוא מבין שהוא פגע בחברו, אין לו שום נקיפות מצפון, לא מזיז לו, אוקיי? לא זז אצלו כלום בבטן, בעניין, אבל הוא מבין אינטלקטואלית שהוא פגע בחבר שלו, ולכן הוא הולך ומבקש ממנו סליחה ומכילה, מנסה כן שהוא ימחל לו. אז אמרתי להם, תגידו, נגיד שהייתם מבינים שזה המצב, הרי קשה לנו לדעת, אבל נניח היה בא אליהו הנביא, זה לא נחשב דתי, בא אליהו הנביא ואומר לכם שזה כך וכך המצב, הייתם מקבלים את בקשת המכילה הזאת או לא? אז היה שם קונצנזוס מלא שלא. זאת צביעות. מה זאת אומרת? הבן אדם לא באמת מרגיש נקיפות מצפון, הוא בא לבקש סליחה ממני, אז זה צביעות. את הבקשת סליחה הזאת לא הייתי מקבל. אני אמרתי להם שבעיני זאת בקשת המכילה הנעלה ביותר שאני יכול להעלות בדעתי. ושאם אני מרגיש נקיפות מצפון, אז בקשת המכילה בעצם נועדה לפרנס את כאבי הבטן שלי. אני בעצם בא להתמודד עם קשיים שמציקים לי. כיוון שהבטן שלי, המצפון שלי מציק לי, אז אני הולך ומבקש מכילה כדי להרגיע את כאבי הבטן שלי. אז בסוף, בסוף אני עושה את זה בשבילי.
נכון.
לעומת זאת, מה שתיארתי קודם, מישהו בא ומבקש סליחה, כי הוא מבין שהוא היה לא בסדר, וצריך לפייס את הנפגע, את האחר. אבל אין לו שום נקיפות מצפון, הוא, נגיד, אצלו קרות, החלק הזה באונה, כן, קרות. בכלל תחושות מצפוניות, בסוג של...
רגע, שאנשים יסגרו את המיקרופון.
רגע, יש פה אנשים.
תמיד הווייברס.
זה לא הווייברס, הווייברס בסדר. מי שלא עשה מיוט, השם. לווייברס מותר לדבר. מזכיר לי את כל הצעקות בבית הכנסת. שקט בעזרת נשים. כן, בעזרת אנשים לא שומעות שום דבר, אתה תוקע אותם מאחורי המחיצה, אבל לדבר אסור להם כי הם מפריעות לך לשמוע את הדבר תורה. טוב, בכל אופן אז...
אבל ההבחנה היא זה שאין נקיפות מצפון, אבל יש הבנה שנעשה משהו לא בסדר.
כן, במישור האינטלקטואלי.
אחרת, אוקיי, בסדר.
הרב, הרב, אני מוכרח להגיד ש...
אני עושה את זה כדי להרוויח רווחים, אז זה לא, לא על זה אני מדבר. להרוויח רווחים, הכוונה לפייס אותו כדי שהוא אחרי זה יעזור לי, או יהיה חבר שלי, או מה שלא יהיה. לא, זה כמובן גם אינטרסנטי. אני מדבר על משהו יותר טהור. כן, על משהו שאומר, כיוון שפגעתי בו, אני חייב להודות בפניו, לפייס אותו, להגיד לו, תשמע, אני מבין שהייתי לא בסדר, אבל אין, זה לא מלווה בשום דבר רגשי או חווייתי. כן, זה פשוט במישור האינטלקטואלי נטו. אז בעיניי זאת בקשת המכילה הנעלה ביותר שיש. כיוון שזאת בקשת מכילה אמיתית, שנעשית בשביל הזולת, למען הזולת, ולא בשביל לפרנס מצוקות שאני חש בהן.
הרב, הרב, אני שתי קשיים יש לי בדוגמה הזו. א', מה זה נקרא, אני מרגיש שעשיתי מעשה לא ראוי, מה זה אינטלקטואלית? ברור שזה חלק מהותי, זה החלק הרגשי בעיניי. דבר שני, מה זה בקשת סליחה? זה גם כן, מה זה בכלל קורה כשאתה מבקש מכילה? שאתה אומר שאתה קראת איזה סעיף בסעיף באיזשהו ספר שאומר שעשיתי משהו לא נכון, זה הסתכלות מסוימת, אבל אפשר להסתכל על 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 מכילה, כאלה השתנות עצמית מוחלטת, וזה חייב להיות השתנות רגשית.
לא.
אם אדם אומר, אני, אתה לא הפרע, זה נשמע...
לא, לא מסכים בכלל. העובדה של ההשתנות וכולי, אני יכול לקבל אותה, אם כי אני לא לגמרי בטוח, אני יכול לקבל אותה. אבל ההשתנות הזאת יכולה להיות במישור האינטלקטואלי, לא במישור הרגשי. אז אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב ממה שהייתי קודם. ולכן אני רוצה להשתנות במישור המוסרי האינטלקטואלי, בלי קשר לרגשות. עכשיו, בדרך כלל...
מה, רובוט שיבוא אליי, אם היה רובוט, יהיה פעם רובוט AI, והוא יפגע בי, לא יהיה שם בג, הוא יפגע בי עוד 500 שנה, אז הוא יבקש סליחה, אז אני אתקן שם איזו שורה בתוכנה, אז זה אותו דבר?
אני אסביר, כן, זה לא אותו דבר. לא זוכר, כבר לפני, ממש בימים האחרונים דיברתי על ההבחנה הזאת, אולי בפודקאסט שעלה אתמול, לא זוכר כבר. הטענה היא ש רוב בני האדם שבנויים בצורה נורמלית, אז ברור שנקיפות המצפון שלהם הן ביטוי להבנה שהם היו לא בסדר. בגלל ההבנה שהייתי לא בסדר, יש לי כאבי בטן, יש לי נקיפות מצפון. אבל נגיד שיש בן אדם שבנוי אחרת, משהו בצנרת דפוק אצלו, וזה לא עובר למישור הרגשי. הוא מבין שהוא היה לו בסדר, לא עובר למישור הרגשי. האם משהו במובן המוסרי פגום אצלו? ברור שלא. ברור שלא. אם הוא מבין שהוא היה לו בסדר ופועל כדי לתקן את זה, אז מצוין. האם יש לו אינדיקציות אמוציונליות או רגשיות לזה שהוא היה לא בסדר או לא, זה תלוי בשאלה איך הוא בנוי. אם הוא בנוי בצורה אחרת, לא יודע, משהו אצלו חתוך שם, כמו שאמרתי קודם, והוא לא מרגיש את זה, אז לא, מה קרה? זה בגלל זה דבר אותנו לפחות...
לא, אבל אז הוא גם לא פוגע, הרי הכל לפי המבייש והמתבייש. אם פגע בי אדם גדול, שאני בטוח שהוא הרגיש את המצוקה שלי והוא מכיר אותי...
לא, אתה לא בטוח. בגלל שאדם גדול זה לא קשור לשאלה של הרגש. אדם יכול להיות מאוד מאוד גדול ואין לו שום מימד רגשי, זה מנותק.
אז מה גדול בו שהוא מחשב על?
לא, עוד פעם, אתה מביא אותי לשאלה השנייה, עוד לא הגעתי אליה. עכשיו, אתה דיברת קודם על השאלה של המחשב והרובוט. במחשב וברובוט לעומת בן אדם, ההבדל המהותי זה לא שאין לו רגשות. למרות שהרבה אנשים חושבים כך. טעות גדולה מאוד. ההבדל הוא שאין לו בחירה. וזה לא אותו דבר. זאת אומרת, בן אדם, כשהוא מכריע להתנהג בצורה מוסרית או לא מוסרית, או לעשות תשובה על זה שהוא התנהג בצורה לא מוסרית, זה תוצאה של הבחירה שלו. ולכן הדבר הזה יש לו ערך. כשרובוט יעשה זה כי התוכנה שלו אומרת לו לעשות את זה, אין לזה שום ערך כי הוא לא החליט בכלל לעשות את זה. אבל זה לא בגלל שלרובוט אין מימד רגשי ולאדם יש. הפוך. זה למרות שלרובוט אין מימד רגשי ולאדם יש.
כלומר, לרבי חסדא קרסקס,
העובדה שלרובוט היא נקודה לטובת הרובוט. אם הרובוט הייתה לו בחירה, אז המעשים שלו אכן היו הרבה יותר נעלים ממעשים של בני אדם. זה הרבה שאין ברובוט.
אז לרבי חסדא קרסקס שחושב שאדם אין לו בחירה, אז בעצם הוא, אם הוא היה חי בימינו עוד 100 שנה, הוא היה אומר שרובוט ואדם זה אותו דבר.
כיוון שהוא טעה בעניין הזה של הבחירה, אז אין לי מושג אם הוא לא היה טועה גם בעניין הזה של המוסר. אני לא יודע, אני לא דן בשיטות שגויות. זה תצטרך לשאול אותו. אני חושב שיש לאדם בחירה, אני חושב שזאת מהותו של האדם, שיש לו בחירה, וההבדל הגדול בינו לבין רובוט זה לא שאין לו, זה לא שיש לו רגשות ולרובוט אין. יש הבדל כזה, אבל זה לא הנקודה. לרובוט לא רק שאין רגשות, לרובוט אין בכלל מודעות, לרובוט אין בכלל פעולות מנטליות, לרובוט יש זרמים חשמליים. ההבדלים בין אדם לבין רובוט הם במישורים הרבה הרבה יותר יסודיים אשר אם אין או יש רגש. אין או יש רגש זה שולי וזה ממש לא מעניין. זה בטח לא בהקשר שלנו.
אבל גם הרב, לפי זה הרב מצמצם מאוד את ההבדל. הרי כולם, גם, אני מאמין, שגם מי שמאמין, גם ליברטריאן, כשהוא בודק את הדברים, רואה שנקודת הבחירה היא מצומצמת, שואפת לדעתי לאפס. נניח, דעתי, אבל זה מאוד מצומצם. לעומת זאת, הרגש הוא כל החיים שלנו. והרב אומר, אוקיי, ההבדל בינינו לרובוט זה רק בנקודה מיקרוסקופית השואפת לאפס.
אמרתי, קודם כל לא. ההבדל המהותי הוא שלנו יש בחירה ולא אין. אבל יש עוד המון הבדלים. לרובוט אין בכלל מימדים מנטליים, לא רק רגשות, אין לו כלום. אין לו רפלקסיה, אין לו מודעות, אין לו רצון, אין לו חשיבה, אין לו שינוי, יש לו זרמים חשמליים שעוברים מפה לשם. זה ההבדלים המהותיים בין אדם לבין רובוט, לא הרגשות. הרגשות זה חלק מהתפקודים המנטליים שיש אצל האדם ואין אצל הרובוט. אבל דווקא הרגשות זה נקודה לטובת הרובוט, לא לטובת האדם. זה שהוא פועל בלי רגש, כי אז זה אומר שהוא פועל אמיתית, ולא למען עצמו. אם הוא היה לו בחירה והיה לו את כל הדברים האחרים, כן? הבעיה היא ברובוט היא משהו אחר לגמרי. זה שאין לו בחירה וזה שאין לו מימדים מנטליים, פשוט מכונה. זה שמכונה מגישה לך 10 שקלים אז צדקה, כן? אז מגיע לה קרדיט מוסרי? לא, אבל לא בגלל שאין לה רגשות. לא מגיע לה קרדיט מוסרי כי היא לא היא שהגישה לך את זה, אלא המתכנת שלה הגישה לך את זה. זה לא, תתן לו את הקרדיט המוסרי, לא למכונה. זה הנקודה הבעייתית, וזה מחלה אצל כל אנשי ה-AI, כן, והאינטליגנציה המלאכותית, שחושבים שהרובוט או המחשב חושב בדיוק כמו הבן אדם, וכמובן הם הרבה מהם גם דטרמיניסטים, בדיוק בגלל העניין הזה, וממילא מה שנשאר ההבדל בין האדם לבין המכונה זה שלאדם יש רגש. זה פשוט היפוך יוצרות מטורף.
אבל גם על האדם אני יכול.
החיסרון שיש לאדם לעומת הרובוט הופך להיות הנקודה האלוקית שיש בו והמעלה האנושית הכי גדולה. זה החיסרון שיש לנו מול הרובוטים. כל היתרונות שיש לנו הם לא מכירים בהם. מבחינת היתרונות אנחנו רובוטים גמורים. זה פשוט תפיסה הזויה של המושג אדם. יש לה מושג חשיבה, ויש לה מושג רצון, ויש לה מושג ערך, יש לה מושג מוסר. בקיצור, הכל הפוך.
אבל זה פשוט לגמרי, כשיש לנו החלטה, אני לא כל כך שקט עם זה, וגם לי יש מתכנת, אז גם אני עושה מה שתוכנת.
אתה לא שקט עם זה, כנראה אתה אנוס לא להיות שקט עם זה, אני לא יודע מה אני אמור לעשות עם זה.
לא, אני שואל מה ההבדל ביני לבין הרובוט, אני גם תוכנתתי.
אתה חושב ככה, יכול להיות, אני לא חושב ככה.
לא?
ודאי שלא.
אלא?
גם יש בחירה חופשית, ככה אני חושב.
אז זה בחירה חופשית, היא מושפעת מהמבנה הפיזי והנפשי והמודעי והכל.
מושפע זה לא נגרם. תראה, על זה נתתי סדרה ארוכה על הבחירה החופשית בתת הסדרות הקודמות, אז אפשר להסתכל שם, אני לא...
וספר ארוך וקשה.
מה?
וגם ספר גדול וקשה.
כן, כן, זה עקב פחות או יותר אחרי הספר. אז אני לא אכנס לנקודה הזאת כאן, אני יוצא מנקודת הנחה של האדם, יש בחירה, זאת עמדתי, מי שחושב אחרת, אז כמובן כל מה שאמרתי לא רלוונטי מבחינתו, אבל מבחינתו שום דבר לא רלוונטי, זאת אומרת, כי זה בין כל וכל הכל כפוי עליו, אז מה זה מעניין? בכל אופן, אז לענייננו, הטענה של האהבה, איך שנייה אחת, כן, אז האהבה הפלטונית בעצם, בהגדרה שנתתי כאן, זאת אהבה שפונה למשהו שנמצא במציאות האובייקטיבית מחוצה לי. ובמובן הזה זה הפלטוני. כי הפלטוניות בעצם אומרת שהקטגוריות, המושגים, האידאות, יש להם איזשהו קיום עצמאי. זה לא הכל בא ממני ונמצא אצלי וכו'. נדמה לי, כך אני לפחות מפרש את המושג אהבה הפלטונית. אבל עכשיו, כדי ללכת עם זה צעד אחד הלאה, אני צריך לעשות עוד חילוק בתורת האפלטוניות, מה שדיברנו בתחילת הסדרה. אני רוצה להבחין, וזה עשיתי את זה ברמז, אבל אני רוצה עכשיו לחדד את זה קצת יותר, אני רוצה להבחין בין שני מושגים אפלטוניים שאנשים נוטים להרבב ביניהם. אחרי זה אני אחזור לנושא האהבה והרגשות, כי זה, אני חושב שזה מאוד חשוב, בהקשר ההוא וזה גם בהקשר ההלכתי. ההבחנה שאני רוצה לעשות זה ההבחנה בין אידיאת הסוסיות לבין הסוס המושלם. הרבה פעמים אנשים מזהים את מה שאפלטון קרא לו אידיאת הסוסיות עם סוס אידיאלי, סוס מושלם. כן, יש אי שם בשמיים, כן, אני לא יודע איפה, בעולם היצירה, יש מסתובב לו, דוהר לו על פרסותיו איזשהו סוס מושלם עם סימטריה נהדרת ויחסים מושלמים בין חלקי הגוף שלו ולא יודע, כוח בלתי רגיל, ובקיצור סוס עם תכונות מושלמות. זה נקרא הסוס האידיאלי, הסוס המושלם. נקרא לו סוס המושלם, כי סוס אידיאלי זה תרתי משמע. סוס המושלם. אידיאת הסוסיות זה משהו אחר. אידיאת הסוסיות זה אוסף התכונות המהותיות שמאפיינות סוסים. זה אידיאת הסוסיות. זה לא סוס מושלם או סוס אידיאלי. זה אוסף של תכונות. נגיד שלסוס יש תכונה שיש לו ארבע רגליים, הוא משמש לדהירה, לא יודע מה, תכונות כאלה ואחרות בפיזיולוגיה שלו, במה שלא יהיה. אוסף התכונות הזה בעצם מכונן את אידיאת הסוסיות. זה לא קשור לשאלה אם הסוס הזה הוא מושלם, אם הוא נראה מושלם או לא נראה מושלם, כי הוא לא נראה בכלל, זה לא סוס. הסוס המושלם זה איזשהו סוג של סוס מופשט, כמובן לא קיים במציאות, אבל איזשהו סוס מושלם עם תכונות מושלמות, הכל זה משהו אחר לחלוטין. הרבה פעמים כשמדברים על אידאה אפלטונית, מתכוונים לדבר על סוס מושלם, אבל האמת שאידאה אפלטונית זאת אידאת הסוסיות, זה לא הסוס המושלם. יש הבדל בין שני הדברים האלה בכמה מישורים. למשל, לאידאת הסוסיות אין זנב, וגם לא רגליים. היא לא סוס. אידיאת הסוסיות זה אוסף התכונות של להיות בעל זנב, להיות בעל ארבע רגליים וכן הלאה. אוסף התכונות הזה הוא בעצם האידיאה. תכונות תמיד הן תכונות של אובייקט, על זה דיברנו בהתחלה. תכונות הן תמיד תכונות של אובייקט. אז לסוס יש תכונות, יש לו ארבע רגליים ויש לו זנב. לסוס המושלם, שלא קיים, זאת הפשטה מחשבתית, אבל הסוס המושלם גם כן, יש לו זנב ויש לו רגליים, יש לו תכונות כלשהן, לאותו סוס דמיוני יש תכונות כאלה וכאלה. אידיאת הסוסיות היא לא סוס ולכן אין לה תכונות. אידיאת הסוסיות היא בעצמה אוסף של תכונות. זה האידאה. אז לכן אין, אי אפשר לדבר על הרגליים של אידיאת הסוסיות. אידיאת הסוסיות זה להיות בעל ארבע רגליים. זה חלק מאידיאת הסוסיות. אז לכן אי אפשר לדמיין את אידיאת הסוסיות באופן ויזואלי. זה פשוט אבסורד. את הסוס האידיאלי אפשר לדמיין. אבל לאידיאת הסוסיות אין גוף ולא דמות הגוף. בעידן של המידע יותר קל לחשוב על זה בצורה של דיסק. בתוך הדיסק יש את המידע מה צריך להיות בסוס. מה התכונות המהותיות של הסוס. לא תכונות מקריות, יש לו גובה כזה, גובה כזה, זה לא תכונה מהותית לסוס, או צבע כזה, או צבע כזה. אבל יש תכונות שהן כן מהותיות, שמגדירות את היותו סוס. אז התכונות האלה, אם תכניס אותן בתוך דיסקט, או דיסק, או כן, לא משנה, תא בזיכרון, זה כבר, כל המושגים האלה כבר לא קיימים, אז הדבר הזה אולי קרוב יותר, שלי פועל אולי, אני לא מבין מה קרה פה. אז
מהי תכונה סוסתית?
מה?
מהי תכונה סוסתית?
להיות בעל ארבע רגליים, להיות עם זנב.
יש כאלה שיש לה שלוש רגליים.
מה?
עדיין, מישהו שהוא, בהגדרה, יש סוס שיכול להיות שהוא שלוש רגליים, אבל הוא עדיין סוס.
לא, למה? מה? כשהוא נחייתה לו
רגל? איבד רגל.
זה משהו אחר, זה סוס חולה, לא חשוב. אבל סוס באופן עקרוני, זה להיות... תשאל זואולוגים, איך הם ממיינים סוסים, מה התכונות של סוסים, מה זה משנה. יש איזשהם תכונות שבזכותן אתה מאפיין את האובייקט הזה כסוס, ואובייקט אחר אתה לא תאפיין כסוס. אותה אוסף התכונות הזה, זה מה שאני קורא אידיאת הסוסיות. בסדר? זה אז ההבדל בין אידיאת הסוסיות לבין הסוס המושלם, זה פשוט שני דברים לחלוטין שונים. יותר מזה, גם המידע, לא רק שאידיית הסוסיות היא לא אובייקט, והסוס היא כן אובייקט, היא אובייקט של אוסף תכונות, אבל היא לא סוס, כן? היא לא סוס, גם לא סוס מופשט. והסוס המושלם הוא אובייקט, הוא סוס בעצם, בהפשטה, אבל הוא סוס, סוס מופשט. מעבר לזה, גם אוסף התכונות שלהם שונה. אידיית הסוסיות מכילה את התכונות המהותיות של הסוס. הסוס המושלם זה סוס שיש לו למשל יחסים מאוד מאוד מסוימים בין גובה הרגליים לאורך הגוף שלו, לדוגמה, או הצבע המושלם, או מה שלא יהיה. זה לא קשור בכלל, בידיעת הסוסיות כל זה לא מופיע, כי זה לא מהותי להיותך סוס. לכן מושלמות וייחודיות, אפשר לומר, ידיעת הסוסיות זה התופעות או התכונות הייחודיות לסוס, המהותיות לסוס, כן, האסנשיאליות לסוס. אבל הסוס המושלם זה התכונות של הסוס הכי יפה, הכי מושלם, לא התכונות לא דווקא התכונות המהותיות, הוא סוס עם כל התכונות, לא רק התכונות המהותיות, רק התכונות הלא מהותיות מופיעות אצלו באופן מושלם. האורך שלו, הגובה שלו, הצבע שלו, היחסים, כל הדברים האלה זה מושלם, אוקיי? הכוח שלו, מה שלו יהיה. אבל זה תכונות של הסוס המושלם ולא של אידיאת הסוסיות. אני אביא
הרב, זה ההבדל לכאורה בין זה צורה לחומר?
מה, לא הבנתי?
זה ההבדל לכאורה בין צורה לחומר?
במובן מסוים, בעצם מה שעושה אפלטון, הרי ההבדל בין צורה לחומר זה הבדל של אריסטו. אריסטו עושה הבחנה בין צורה לחומר, ומה שעושה אפלטון, הוא לוקח את הצורה, והופך גם אותה לסוג של אובייקט. זה אידאה. אבל נכון, אתה צודק, שהתוכן של האידאה הזאת זה מה שאריסטו קורא צורה. וזה לא סוס מושלם, אלא זה צורתו של סוס באשר הוא סוס. לאו דווקא מושלם, אלא התכונות שמייחדות אותו היא להיות סוס. אוקיי? רק אצל אריסטו זה הפשטה שנעשית אצלנו. אצל אפלטון זה אובייקט שקיים בעולם האידאות, ודיברנו על למה לחשוב ככה, ומה ההשלכות של הדברים האלה, על זה דיברנו בתחילת הסדרה, ועוד קצת אני אחזור לזה גם בהמשך. אני אנסה להדגים את הדברים האלה דרך פרדוקס שכותבים עליו לא מעט עד ימינו אפילו, זה נקרא פרדוקס האיש השלישי. והטענה בעצם, כן, third man argument, שזה בעצם פרמנידס, בדיאלוג של אפלטון שנקרא פרמנידס, אז אפלטון מתאר שמה איזושהי התמודדות של סוקרטס, הרי כל הדיאלוגים האלה זה סוקרטס מול כל מיני אנשים, אז סוקרטס מול פרמנידס, ופרמנידס תוקף את הרעיון של עולם אידאות, כן? הרעיון האפלטוני של עולם אידאות, הוא שואל, הוא מעלה טיעון כנגד התפיסה האפלטונית שנקראת פרדוקס האיש השלישי. עד היום מכתבים על זה מאמרים וכל מיני דברים מהסוג הזה. קצת תופתעו כשתשמעו את זה, כי זה באמת נראה טיפשי על פניו, ולדעתי זה באמת טיפשי, אבל לא יודע, הפילוסופים עוסקים בכל מיני דברים. בכל אופן, אז הטענה הולכת כך. נגיד שיש לנו אוסף של עצמים מאותו סוג, כן? אותו אוסף של סוסים, אוקיי? אז לכולם יש את אותו סט של תכונות מהותיות, אוקיי? יש X, Y ו-Z, כולם סוסים, יש לכל אחד מהם את אוסף התכונות, אותו אוסף של תכונות מהותיות, אלפא, בטא, גמא, דלתא. אוקיי? זה, לכל אחד מהסוסים יש את אותו אוסף של תכונות, ויש להם הבדלים בתכונות לא מהותיות. זה גבוה, זה נמוך, זה חום, זה שחור, זה, כן, זה הבדלים בתכונות לא מהותיות, אבל התכונות המהותיות משותפות לכולם. אוקיי? עכשיו, מה בעצם מגדיר את הסוס? מה שמגדיר את הסוס זה כל העצמים שיש להם את אותו סט של תכונות מהותיות, אלפא, בטא, גמא, דלתא. אוקיי? ובנוסף, כמובן, יכולים להיות להם תכונות אחרות, למדה, פאי, לא משנה, יש להם תכונות אחרות. אבל את ארבעת התכונות המהותיות של הסוסיות, או של הסוס, יש להם. מי שיש לו את ארבעת התכונות האלה, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא סוס. עכשיו, אומר פרמנידס, אז אם זה ככה, בוא ניקח את האידאה הפלטונית של הסוס. מה התכונות של האידאה הזאת? אז אומר, התכונות הן בעצם אלפא, בטא, גמא, דלתא. התכונות המהותיות של הסוסים. אבל אם זה ככה, הוא אומר, אז גם האידאה הזאת היא סוס. אז בעצם מספר הסוסים עכשיו הוא לא רק X, Y, Z, אלא גם H, כן? Horse, כן? האידאת הסוסיות. אז יש עכשיו, מספר הסוסים עלה ל-N פלוס 1, אוקיי? עכשיו, תסתכלו עכשיו על הקבוצה של ה-N פלוס 1 ישים, כן? ועוד פעם, זה רק לפי אפלטון, כי לפי אריסטו, האידאה לא קיימת, אז אין מה לדבר. אבל לפי אפלטון זאת ישות, ולישות הזאת יש את התכונות של סוסים, אז היא בעצם סוס. וכיוון שהיא סוס, אז צריך לצרף אותה לקבוצת הסוסים, אז עכשיו קבוצת הסוסים זה X, Y, Z ו-H, אוקיי? אז יש עוד סוס. עכשיו הוא אומר, לקבוצה הזאת, והוא מניח שלכל קבוצה, כל סט של עצמים, ישנה אידאה, אז לקבוצה הזאת יש עוד אידאה, H prime, כן, H tal. זה האידאה של הקבוצה הזאת. מה התכונות של האידאה הזאת? עוד פעם, אלפא, בטא, גמא, דלתא. אז גם היא סוס. וכן הלאה כמובן. עכשיו בעצם יוצא שיש אינסוף סוסים. ולכן, זה בעצם נחשב כפרדוקס שאמור לפרוך את ה... את הטענה של אפלטון, על זה שהאידאות קיימות, ולטובת אריסטו שהאידאות הן רק הפשטות שלנו. אריסטו עצמו אגב ראה בפרדוקס הזה את אחד המוקשים המהותיים בתפיסה האפלטונית. הוא ראה בזה אחד הקשיים הגדולים על התפיסה של אפלטון. עכשיו, קצת מיותר להסביר למה זה פשוט טיפשי. מה יש פה להסביר למה זה לא נכון? זה כל כך ברור, זה פשוט שטות. אבל אותי מעניין דווקא אספקט מסוים אחד שהוא קשור למה שדיברתי עליו קודם. עכשיו, זה, הדבר הזה הוא סוס, הוא סוס. הדבר הזה הוא שטות מכמה סיבות. א', אתה מניח איזושהי הנחה שרשימת האובייקטים X, Y, Z ו-H יש לה עוד אידאה, H prime. לא, האידאה שלה זה H עצמו. למה אתה חושב שהרי אחד האובייקטים האלה הוא אידאה? האידאה של הקבוצה הזאת היא אותה אידאה שנמצאת בתוך הקבוצה. לא אידאה חדשה, זאת אותה אידאה. לא רואה למה צריך להניח שיש H prime. זה H עצמו, הוא האידאה, ובזה גמרנו את הסיפור. אז מספר הסוסים הוא N פלוס 1, וזה נגמר. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, וזה מה שחשוב יותר לענייננו, זה שזה לא נכון שלאידאת הסוסיות יש את התכונות אלפא, בטא, גמא, דלתא. פשוט חוסר הבנה. את התכונות האלה יש אולי לסוס המושלם, אבל אפלטון לא טוען שהסוס המושלם קיים. אם אפלטון היה טוען שהסוס המושלם קיים, היה אפשר לייצר את הפרדוקס של האיש השלישי על הסוס המושלם. אבל אפלטון לא טוען שהסוס המושלם קיים, זאת הפשטה. מה שכן קיים זאת אידיאת הסוסיות. אבל לאידיאת הסוסיות אין תכונות. התכונה של אלפא בטא גמא דלתא, אוסף התכונות הזה, זה אידיאת הסוסיות. זה לא תכונות של האידיאה, זה תכונות שכלולות באידיאה. הן לא תכונות של האובייקט, כן, של האידיאה כאובייקט, אלא אוסף התכונות הזה, זה האובייקט. אובייקט מופשט, שהופך תכונות לישות. אבל אי אפשר להגיד לאידיאת הסוסיות יש רגליים, או יש זנב, זו טעות פילוסופית בתכונות של האפלטוניזם.
אני לא הבנתי, מי קובע איזה תכונות זה הסוסיות? מי קובע את זה בסוף סוף?
תלוי את מי
אתה שואל. סוף סוף זה אנשים שקובעים את זה.
אתה מניח פה הנחה אפלטונית, סליחה, אריסטוטלית. אריסטו באמת אומר שזה הפשטות שלנו, אנחנו בנויים באופן כזה, שאוסף התכונות הזה נראה לנו איזשהו מכלול בעל משמעות, לכן אנחנו אוספים את אוסף התכונות הזה וקוראים לזה סוסיות. אבל זה בסך הכל הפשטה שנעשית אצלנו. הראיתי בכמה טענות בתחילת הסדרה, הראיתי בכמה טענות למה דבר כזה לא יכול להיות נכון. אם אתם זוכרים את הסיפור של בורחס על הכוכב, כן, אתלן, אז שם דרך הדבר הזה אני חושב שזאת הדגמה יפהפייה, למה זה לא יכול להיות נכון. אפלטון טוען שזה תצפית, ואידיאת הסוסיות קיימת, ואנחנו מסתכלים על האידיאה הזאת, וכך אנחנו יודעים מהם התכונות המהותיות של הסוס. זה לא החלטה שרירותית של האדם. זה נתון, כמו שאתה יודע, כמו שאני יודע שיש פה מעברר לפניי, כי אני רואה את הסוסיות. אני רואה אותה דרך הסוסים. אבל אני רואה אותה, זה לא החלטה. זה לא משהו שאפשר היה להחליט אחרת. מי שמחליט אחרת טועה. כיוון שסוסיות זה לא מושג שאותו אנחנו מגדירים. סוסיות זה מושג שקיים במציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את הסוסיות, לא רק את הסוסים.
אם נותנים לבינה מלאכותית כל מיני דוגמאות של סוסים, ואז נותנים לו דוגמה אחרת, אם אומר, האם זה סוס או לא?
מדברים פה כמה, יש פה נעשה מיוט, אני לא שומע. כן.
אני אומר שאם נותנים לבינה מלאכותית, אם נותנים בינה מלאכותית, שומעת אותי? שומע אותי?
שם ברקע דיבורים,
סליחה, אוקיי, אז אני מוותר.
אוקיי, טוב, סליחה, פשוט לא שמעתי. אז ההבחנה הזאת שעשיתי למעלה בין הסוס האידיאלי או הסוס המושלם לבין אידיאת הסוסיות, היא בעצם אחד אולי הבאג המהותי בפרדוקס של האיש השלישי. כי הפרדוקס של האיש השלישי מתייחס לאידאה בתור סוג של סוס. במובן מסוים אולי הסוס המושלם. אבל לא, אידיאת הסוסיות זה לא סוס המושלם, זה משהו אחר. זה אוסף של תכונות. עכשיו, זה אולי נראה לכם איזושהי הבחנה פילוסופית לא מעניינת, אבל נדמה לי שהיא מאוד מעניינת דווקא במובן של היישומים שלה. וכאן אני חוזר חזרה אהבה אפלטונית. כן, אהבה, אני אקרא לזה, המושג של אהבה אפלטונית, בעצם נדמה לי שהוא הוגדר במאה ה-15, איזה מישהו מלומד מפירנצה, בשם פיצ'ינו, מרסיליו פיצ'ינו, והוא מדבר על זה שזאת אהבה לאישיות ולחוכמה של האדם, ולא לאדם עצמו, לתכונות הפיזיות שלו, זאת אומרת, לא לתכונות הפיזיות שלו, אלא לאישיות ולחוכמה, כן, לתכונות המנטליות, הרוחניות, הנפשיות של האדם. עד זמנו, בעצם, קראו לאהבה כזאת אהבה סוקרטית, דרך אגב. הוא משום מה בחר לביטוי הזה אהבה אפלטונית. אבל אני חושב, בלי קשר עכשיו עוד פעם לכוונתו של פיצ'ינו, אין לי מושג, לא קראתי אותו במקור, אבל אני רוצה להבחין בין שני סוגי האהבה האלה, ואני אקרא להם לצורך הדיון אהבה סוקרטית ואהבה אפלטונית. אהבה אפלטונית זה אהבה מהסוג ששמואל הגדיר קודם. זה אהבה לתכונות של האדם ולא לאדם עצמו. אהבה סוקרטית זה אהבה לאדם עצמו שהוא בעל התכונות. אוקיי? זה הנקודה. עכשיו שימו לב, כשאני מדבר על האדם עצמו, אני לא מתכוון למימדים הגופניים שלו דווקא, אלא לאובייקט שהוא בעל התכונות, כולל התכונות הפיזיות והתכונות המנטליות. איזשהו אובייקט כלשהו, שהתכונות האלה הן התכונות שלו, והאהבה שלי פונה אליו, ולא אל התכונות שלו. אז כשהאהבה פונה אל התכונות שלו, היא אפלטונית. כשהאהבה פונה אליו, זה סוקרטי. לצורך הדיון שלנו, אני לא מתחייב שזה מדויק ברמה ההיסטורית, שכך באמת אפלטון ואריסטו תפסו את זה, אבל נדמה לי שזה מתאים למושגים שהשתגרו לפחות מאוחר יותר. עכשיו, נקודה מאוד חשובה, כשאנחנו אומרים למשל, איתמו חטאים ולא חוטאים, כן, אנחנו רוצים שהחטאים, כן, למרות שחטאים, על כן יורה חטאים בדרך, חטאים זה חוטאים, בלשון המקרא, אבל הגמרא דורשת את זה משום מה, כאילו שהחטאים זה באמת חטאים, זה רבים של חטא, לא רבים של חוטא. אז איתמו חטאים ולא חוטאים, הכוונה צריך להתפלל על החטאים שיעלמו ולא על החוטאים שיעלמו, או בשנאה, כן, יש מצוות שנאה לרשע, אז כל מיני מפרשים ופוסקים טוענים שאתה צריך לשנוא את הרשע שבו ולא אותו. אוקיי, זה בעצם הטענה. אתם מבינים שלמעשה אומרים פה שאתה צריך לשנוא או לאהוב אפלטונית ולא סוקרטית. זה בעצם מה שאומרים. אתה לא צריך לשנוא את האדם, עוד פעם, לא את הגוף שלו, את האדם בעל התכונות, אלא אתה צריך לשנוא את התכונות שראויות לשנאה אצל האדם הזה. זה בעצם הבחנה בין רגש סוקרטי לרגש אפלטוני. אבל, יש לנו ספר בסדרת לוגיקה תלמודית על חשיבה אפלטונית בתלמוד, שם אני מפרט את זה יותר, כי זה ממש, צריך לעשות את זה פורמליזציה לוגית להבחנות האלה, כי אז זה יוצא הרבה יותר חד, והרבה מאוד בלבולים אפשר לסלק בצורה כזאת. אבל כאן אני עושה את זה, ממש בקצרה. הטענה בסופו של דבר, הטענה שאני רוצה לטעון בסופו של דבר, שההבחנה הזאת היא שטחית. אין אהבה שפונה לאידאות, אני לא בטוח בכלל שיש דבר כזה, אבל גם אם יש, אין לו שום חשיבות, שום משמעות ושום ערך. כשאנחנו מדברים על אהבה ושנאה שפונות כלפי אדם, זה צריך לפנות לאדם עצמו, לא לתכונות שלו. כשאתה צריך ואהבת לרעך כמוך, אתה צריך לאהוב את רעך, לא את הטוב שברעך, את רעך. כשאתה שונא אדם רע, אתה צריך לשנוא אותו, לא את הרשע שלו, אלא אותו. שנאה ואהבה צריכות לפנות לבני אדם. נגיד במצוות האהבה והשנאה בהלכה, שלהם אני אגיע עוד מעט, המצוות מדברות על איך, על שאתה צריך לשנוא או לאהוב, או אסור לך לשנוא או לאהוב, אדם, לא תכונות. לשנוא או לאהוב תכונות, זה מובן מושאל, אני לא יודע מה, זה לא המושג שנאה ואהבה במובן הרגיל שאנחנו מדברים עליהם ביחס לאנשים, או ביחס לאובייקטים. אז לכן האהבה הפלטונית, כמו שהגדרתי אותה קודם, שזה אהבה לתכונות, היא לא באמת האהבה שעליה אנחנו מדברים. אבל עדיין יש כן הבדל בין שני סוגי אהבה בתוך האהבה הסוקרטית, אפשר לומר. אתה יכול, אולי לזה אפשר לקרוא אהבה אפלטונית, אם מדייקים יותר. אתה יכול לאהוב את האדם באשר הוא, ואתה יכול לאהוב אותו בגלל תכונות מסוימות שלו. אבל בסוף בסוף לאהוב אותו. בגלל התכונות האלה, זאת אומרת, התכונות הן הסיבה, אבל בסוף האהבה או השנאה צריכה לפנות לאדם. אז יש הבדל בין השאלה אם אתה צריך לאהוב אותו, נקודה, לבין השאלה אם האהבה היא אליו בגלל תכונות מסוימות שיש בו, אבל תמיד האהבה היא לאדם ולא לתכונות. זה הנקודה החשובה. אהבה לתכונות זה סתם, לא יודע מה זה בכלל, לא יודע אם זה קיים, ואם כן, אז לא על זה מדובר. אני מדבר על אהבה לאדם, ועדיין יש שני סוגים כאלה. אני אביא דוגמה שתחדד את זה יותר, לקוחה מרבי יצחק קוטנר, פחד יצחק. הוא מספר שם שאדם חכם אחד שאל אותו פעם על הרמב״ם. יש קושייה ברמב״ם, למה? הרמב״ם מונה את מצוות אהבת הרע כמוך, אהבת הרע. והוא מונה גם את מצוות אהבת הגר. כן? צריך לאהוב את הגר. אז הוא אומר, קשה על הרמב״ם, הרי מצוות אהבת הגר כלולה במצוות אהבת הרע. למה? כי הגר גם הוא יהודי. כמו שצריך לאהוב כל יהודי, צריך גם לאהוב אותו. אז מה מחדשת מצוות אהבת הגר על פני מצוות אהבת הרע? במקום אחר אתה צריך לאהוב אותו, הרי הוא יהודי. אז מה מחדשת המצווה של אהבת הגר? והרמב״ם לשיטתו, כן, בשורשים שלו, לא משנה, כשהמצוות אין להם תוכן נפרד, אם אחת כלולה בשנייה, לא מונים אותם כשתי מצוות. אז לכן הוא אומר, אז למה הרמב״ם מונה את שתי המצוות האלה כשתי מצוות? ובתור בתשובה שלו, רבי יצחק קוטנר אומר ככה, בואו נחשוב רגע, נניח שיש לי שכן, שהוא גר, ואני לא יודע שהוא גר, הוא גר. הוא אדם מאוד נחמד, אני אוהב אותו מאוד, או שאני אוהב אותו בגלל שהוא אדם מישראל, בגלל מצוות ואהבת לרעך כמוך, או שאני אוהב אותו כי הוא אדם נחמד, לא, אני אוהב אותו. האם קיימתי בזה את מצוות אהבת הגר? אז רבי יצחק קוטנר טוען שלא. לא, לא קיימתי את מצוות אהבת הגר. למה? כי מצוות אהבת הגר זה מצווה לאהוב אותו בגלל הגירות שלו. זה לא לאהוב אותו והוא גר. לא, אלא לאהוב אותו בגלל שהוא גר. אז אם אני לא יודע שהוא גר, אז טכנית אני אוהב אדם שהוא גר, זה נכון. אבל לא קיימתי את מצוות אהבת הגר, כי הגירות היא לא הנמען של האהבה. זה לא שאם הוא גר, אז עכשיו לאהוב אותו זה מצווה. לא. אני צריך לאהוב אותו, את הגר בגלל גירותו. הגירות שלו צריכה ליטול חלק בתנועה הנפשית של האהבה שלי אליו. עכשיו שימו לב, זה לא טיימא דקרא. אם זה היה טיימא דקרא, אז הייתי אומר, צריך לאהוב אותו, והטעם הוא שהוא גר, ולכן לא יודע מה, זה הסיבה למה צריך לאהוב אותו, אבל ההגדרה ההלכתית של המצווה זה לאהוב את האדם הזה שהוא גר. אם זה רק היה טעם הדקרא, אז הייתי מקיים מצווה אם הייתי אוהב את אותו שכן. כי אני אוהב אדם שהוא גר, יש טעם, למה נכון, למה טוב לאהוב גרים, אבל הגדרת המצווה היא לאהוב אדם שהוא גר, ואהבתי אדם שהוא גר. אבל פה אני טוען, זה לא טעם הדקרא. אלא זה שהוא גר זה חלק מהפעולה של המצווה עצמה. כשאני עושה את המצווה ואוהב אותו, אני צריך לעשות את זה בגלל שהוא גר. זה לא טעם למה אני צריך לעשות את זה. זה צריך ליטול חלק במוטיבציה שלי עצמי, באהבה כלפיו. אז אם אני לא יודע שהוא גר, אז האהבה שלי כלפיו היא לא בגלל שהוא גר. אני אוהב אדם שהוא גר, אבל לא בגלל שהוא גר. אז לא קיימתי את המצווה. עכשיו הוא אומר, אם זה כך, אז בעצם יוצא שכל מצוות האהבה, אפשר להראות את זה בעוד מצוות, כל מצוות האהבה הן בעצם מצוות שהן מדברות על אהבה אפלטונית. אהבה אפלטונית במובן שהגדרתי קודם, זה אהבה לגר בגלל שהוא גר. לעומת האהבה הסוקרטית, שמדברת על אהבה לאדם באשר הוא. יש לו תכונות שהוא גר וזה, אבל אני צריך לאהוב אותו. זה האהבה אמינא שאותה רבי יצחק קוטנר שולל. כן? שאני צריך לאהוב אותו, ובמקרה הוא גם גר. אבל, ואז קיימתי את המצווה, זה ההנחה הסוקרטית, אבל המצווה היא לאהוב אהבה אפלטונית, לא אהבה סוקרטית, אבל שימו לב, האהבה אפלטונית היא לא לאהוב את הגירות, היא לאהוב אותו, רק לאהוב אותו בגלל שהיותו גר, זה הדין, כי לאהוב את הגירות זה סתם, זה לאהוב רעיונות, אתה צריך לאהוב אנשים, לא רעיונות, אבל אנשים בזכות מאפיינים או צעדים שהם עשו, או החלטות שהם קיבלו, או תכונות, לא משנה, מה שלא יהיה, או אותם יהודים, לא משנה כרגע, אתה צריך לאהוב אותם בגלל המאפיינים, או בגלל התכונות. זה, במובן הזה, זה אהבה אפלטונית. אז שימו לב, בעצם הגדרתי שלושה מושגים, לא שניים. יש אהבה סוקרטית לאובייקט עצמו, לאדם עצמו, בעל התכונות. יש אהבה אפלטונית בהגדרה הטכנית, הקיצונית שלה, שזה אהבה לתכונות. ויש אהבה אפלטונית במובן שהגדרתי עכשיו, שזה אהבה לאדם בשל להיותו בעל התכונות האלה והאלה. לזה אני קורא אהבה אפלטונית. עכשיו, טענתי זה שכל מצוות הרגש בהלכה, מצוות אהבה, שנאה וכדומה, הן כולן מדברות על אהבה מהסוג השלישי. אהבה אפלטונית מהסוג הזה, החצי סוקרטי, חצי אפלטון. כן? בסוף אתה צריך להגיע לאהוב או לשנוא אדם. אתה לא אוהב ושונא רעיון. אתה אוהב, כן, סבא שלי היה נוהג לומר על אחד מהאדמו"רים, אני לא אגיד מי, כי זה לשון הרע, אבל הוא היה אומר על אחד מהאדמו"רים שהוא מאוד אהב את כלל ישראל, אבל עם הפרטים היו לו קצת בעיות. זאת אומרת, הטענה היא שכשאתה אוהב רעיונות, אתה יכול להיות אדם מאוד רע. בסופו של דבר, מה שמודד אותך, זה השאלה אתה מתייחס לאנשים, לא אתה מתייחס לרעיונות. הכרתי פעם מישהו, עוד פעם לא אגיד מי זה, הכרתי פעם מישהו שהוא אמר אין לי חברים, יש חברים לדרך.
הרב, אומרים אצלנו שאנחנו אוהבים את העלייה ולא אוהבים את העולים.
כן, בדיוק. אז זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, לכאורה משהו אפלטוני נאצל, אבל זה ממש לא נאצל. זה בסך הכל, לא יודע מה זה נקרא בכלל, לאהוב רעיונות. בסופו של דבר היחס הנפשי שלך צריך להיות לבני אדם. אהבה, שנאה, אהבה מותרת, אהבה אסורה, שנאה מותרת, שנאה אסורה. הכל קיים בהלכה ובכלל. אבל תמיד הנמענים של האהבה והשנאה צריכים להיות בני אדם. הייחוד בהלכה זה שההלכה לא דורש לך לאהוב בן אדם. ההלכה דורש לך לאהוב בן אדם בגלל להיותו כזה וכזה. או לאהוב את השם. משהו אחר. אוקיי?
זה מסתדר הרב רק עם הזה, עם האדם הבוחר. לכאורה האדם שלא בוחר, לאלה סוברים שהוא לא בוחר, אז הוא בעצם סחר בתכונותיו.
מה יש לי לדון בו? שום מצווה לא רלוונטית לגביו אם הוא לא בוחר.
לא, לא הבנתי אף פעם מה זה לאהוב את השם, הרי זה לא אדם. נכון. איך אפשר לאהוב משהו?
אוהב את הקדוש ברוך הוא, לא אדם.
אז זה תכונה, זה משהו.
אתה לאדם, אבל לא לתכונות שלו, אלא לאובייקט עצמו, לבעל התכונות. אבל לאהוב אותו, את בעל התכונות, בשל תכונותיו האלה והאלה, או בשל היותו מישהו. זה ההבדל בין זה לבין אהבה סוקרטית, או יחס סוקרטי לדברים. עכשיו אתם מבינים שזה בדיוק ההבחנות שעשיתי קודם. זאת אומרת, אני לאהוב את האידאה, זה בעצם האהבה הפלטונית במובנה הבעייתי. זה לאהוב את את המצוות, לא את אלה שעושים אותם. כן, או לשנוא את החטאים ולא את החוטאים שעושים אותם. שני הדברים לא נכונים. כן, זה הרב קוק והרב מויז'ניץ פעם שם, אני לא יודע, יש לזה כל מיני דיונים, מי אמר את זה שעדיף להיכשל באהבת חינם אשר בשנאת חינם. ואני תמיד חושב כשאני שומע את זה שעדיף לא להיכשל בשניהם. זאת אומרת, עדיף לא להיכשל לא באהבת חינם ולא בשנאת חינם. ואת מי שצריך לשנוא צריך לשנוא, ואת מי שצריך לאהוב צריך לאהוב, למה צריך להיכשל? לא להיכשל לא בזה ולא בזה. אבל בסופו של דבר אתה צריך לבחור את האהבות והשנאות שלך באופן שהוא תלוי בתכונות או בפעולות או בשיוכים של אנשים, אבל בסוף זה גם פונה לאנשים עצמם, ולא לתכונות ולשיוכים.
מה זה אהבת חינם? אתה מחויב ואהבת לרעך כמוך, אז מה זה אהבת חינם?
אבל אם נגיד אתה אוהב מישהו שהוא לא רעך, הוא לא יהודי, רק אתה לא יודע, אז נכשלת באהבת חינם. נכשלת במובן הזה שלא קיימת מצווה, זה לא עבירה לאהוב גוי. אבל זה, או אם הוא רשע, זה אפילו עבירה לאהוב אותו.
אז אהבת חינם זה רק כלפי גוי?
לא, או יהודי שלא צריך לאהוב אותו, לא עושה מעשה עמך, או כן, כל מיני דברים כאלה.
אז אתה מחויב לשנוא אותו. אז מה זה אהבת חינם במובן הזה של יהודי?
זה אהבת חינם, כשאתה אוהב מישהו שלא צריך לאהוב אותו. או שצריך לשנוא אותו, שלא צריך לאהוב אותו, לא משנה. זה אהבת חינם.
כל יהודי צריך לאהוב. כל יהודי צריך לאהוב, אז אין בזה אהבת חינם.
זה לא אהבת חינם, זה בגלל שהוא יהודי.
נכון, וגוי יש בזה אהבת חינם. אבל אתה אומר ביהודי שצריך לשנוא, אז האהבה שלך כלפי אהבת חינם, אבל היא אהבה אסורה בגלל שאתה צריך... סליחה?
אהבת חינם זה כישלון. הנכשל
אוקיי. הבנתי. זה לא... אסור לאהוב אותו חינם.
נכון.
אז כשאומרים כל הזמן...
גוי, אתה לא צריך לשנוא. אתה לא צריך לאהוב. כי אהבת את זה לרעך. אצל רשע, אתה צריך לשנוא.
אז המושג אהבת חינם, או שהוא מופנה כלפי גוי, או שהוא שגוי. נכון?
הוא שגוי בכל מקרה. לא הבנתי.
למה הוא שגוי בכל מקרה?
כלפי גוי הוא לא אסור, אבל הוא לא חייבים, אתה אוהב אותו, תאהב אותו לבריאות, ואתה לא חייב.
אבל כל זמן שהרבנים אומרים, הלוואי שאנחנו נאהב כל אחד את השני אהבת חינם, אז מה, אין לזה משמעות.
נכון, אין לזה משמעות. זה בדיוק האמירות האלה של להיכשל באהבת חינם ולא בשנאת חינם. לא, אני לא רוצה להיכשל לא בזה ולא בזה. לא, זה בדיוק הנקודה. אהבה צריך להיות לסיבה. אם אין את הסיבה, לא, אז לא צריך לאהוב. או שאפילו אסור לאהוב, תלוי מה. אין בעיה, אם לא צריך, אתה יכול לאהוב, אפילו אולי ראוי. זה לא נכלל בהגדרה, במצווה ההלכתית של ואהבת לרעך כמוך. יכול להיות שמוסרית, סביר אפילו, שמוסרית ראוי לאהוב כל אדם, כל עוד הוא ראוי לאהבה. המצווה זה רק על יהודים. אוקיי? אז זה המושג אהבת חינם מבחינתי זה שם נרדף לכישלון. נכשלת, זאת אומרת, אתה לא נכשלת או לא קיימת את המצווה, כן, לא תמיד זה כישלון, אבל לא קיימת את המצווה. אהבת חינם זה משהו שהוא מיותר או לא... לא נכלל במצווה או אפילו אסור. אותו דבר שנאת חינם אגב. שנאת חינם אסורה, שנאת חינם בדרך כלל אסורה, וגם כן כלפי גוי לא בטוח שיש איסור, זה רק אין איסור. אבל שנאת חינם פירושו שנאה בלי סיבה, וגם בזה לא צריך להיכשל. צריך לשנוא מישהו בלי סיבה, וגם לא צריך לאהוב מישהו בלי סיבה. הכל צריך לעבוד עם הסיבות. לכל מצווה של שנאה או אהבה אמורה להיות סיבה ברקע שמחמתה אתה אוהב או שונא אותו. אבל בסוף בסוף אתה פונה לבן אדם. אתה אומר איתם הוא חטאים ולא חוטאים. אתה אומר אני צריך לשנוא רשעים. מה זה לשנוא רשעים? תוסעות בפסחים. כן, ידוע יש סתירה בין אילו מציאות לבין פסחים שם בעזוב תעזוב אמו. אז כתוב כי תראה חמור שונאך, עזוב תעזוב אמו. אז שואל תוסעות איך יכול להיות שונאך? הרי אסור לשנוא יהודים. אז מה, צריך... צריך לשנוא אותם, אז מדובר על רשע. רשע צריך לשנוא. אם זה רשע, אז למה עזוב תעזוב עמו כדי, הגמרא אומרת, עזוב תעזוב עמו כדי לכפות את יצריך, שלא תשנא אותו. אז אם מותר לשנוא אותו, צריך לשנוא אותו, אז למה לכפות את יצרי? אז תוספות אומר שזה לא תהיה שנאה גמורה. מה הכוונה לא תהיה שנאה גמורה? לפי איך שאני מסביר כאן, התשובה, ההסבר הוא שזה אמור להיות שנאה לאדם בשל להיותו רשע. לא שנאה לאדם באופן קטגורי. אני אגיד יותר מזה, במובן הפלטוני הזה, המרוכח, הזה, אני יכול לאהוב ולשנוא את אותו בן אדם בו זמנית. אני אוהב אותו בשל היותו רשע, שונא אותו בשל היותו רשע, ואני אוהב אותו בשל היותו יהודי. במצוות אהבת הרע אולי שייכת גם לגביו. עקרונית לפחות יכולה להיות שייכת גם לגביו, אולי לא עושה מעשה עמך, אז אולי לא, אבל זה, אפשר לדון על זה. אבל עקרונית אין מניעה לוגית שתהיה גם אהבה, גם המצווה לאהוב אותו, גם המצווה לשנוא אותו. במובן הסוקרטי אי אפשר. זאת אומרת, או שאתה אוהב את האדם או שאתה שונא את האדם. אתה לא יכול את שניהם. אבל במובן האפלטוני, אני אוהב אותו בגלל שהוא יהודי או גר, ואני שונא אותו בגלל שהוא רשע. אז נכון שבסוף בסוף אני, השנאה והאהבה פונות לאדם, אבל זה פונה לאדם בגלל אספקט או מאפיין מסוים שיש לו. ובמובן הזה יכולה להיות כפילות או שניות רגשית או התייחסותית ביחס לאדם הזה. ולכן בהסתכלות האפלטונית הזאת, הרבה מאוד מהקשיים שעולים בהלכה מתפוגגים אליהם. זה פשוט לא, אין שום בעיה. אתה יכול, אם אתה מבין את זה בצורה כזאת, אז נדמה לי שה...
אז חייבת להיות אהבה שתלויה בדבר. חייב להיות דבר מסוים באדם.
נכון. במובן הזה, אהבה תמיד צריכה להיות אהבה שתלויה בדבר. ואם בטל דבר, בטלה אהבה.
אז מה היא אהבה שאינה תלויה בדבר?
זה לא האשמה, זה מה שצריך להיות.
אז מה היא אהבה שאינה תלויה בדבר?
מה שהמשנה באבות אומרת, כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה, אהבה שאינה תלויה בדבר, כן? אז שם מדובר לאהבה ליהודי. אהבה ליהודי בשל היותו יהודי, ולא בגלל דבר מסוים שאני מוצא בו. אבל יש את הסיבה שהוא יהודי כדי לאהוב אותו. וזה צריך להיות תלוי בדבר. אהבה שתלויה בדבר, הכוונה תלויה בדבר אחר, שהוא לא הדבר שצריך לקבוע את האהבה. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר. ברמה העקרונית, כל מצוות ההלכתיות של הרגשות, שנאה ואהבה, הן שנאה ואהבה שתלויות בדבר, בהגדרה.
אז לא הבנתי. אז מה, הדבר הוא זה שהוא יהודי?
כן.
זה הכל? ואז אין שום דבר אחר?
נכון. ואל תאהב אותו כי הוא צדיק. לא, אתה לא רוצה לאהוב אותו כי הוא צדיק. גם אם הוא לא צדיק, כי הוא יהודי. זה נקרא אהבה שתלויה בדבר, לא תלויה בדבר.
מה לגבי אהבת הקדוש ברוך הוא?
מה איתו? אותו דבר.
זה גם כן רק משום תלוי בדבר, או אני אוהב אותו משום
תלוי בדבר, אותו הקדוש ברוך הוא. זה דבר מאוד יסודי, אבל כן. דומה מאוד לאהבת יהודי. בגלל שהוא יהודי, לא משנה מה הוא עושה.
לא, זה תכונה, יהודי זה תכונה. הקדוש ברוך הוא אין לו תכונות. אין לו תכונות, זה העצם של...
היהודי לא החליט על זה שהוא יהודי, הוא נולד ככה, הוא לא רכש, הוא לא קיבל, לא מגיע לו אהבה על זה. זה מצוות התורה. גם הקדוש ברוך הוא אותו דבר, בגלל מה שהוא אתה אמור לאהוב אותו. לא בגלל שהוא החליט לעשות משהו ולכן מגיעה לו אהבה, אלא בגלל מה שהוא.
אתה גורם לנו, כשאנחנו נתים עכשיו, נתן לרחוב עוד מעט, ונראה אנשים, ונתחיל לשאול, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו לא אוהבים אותו, יש לנו נוסחה, אין נוסחה, אתה מכניס לנו לתוך בעיה.
אובססיות זה תמיד, זה אף פעם לא דבר טוב. אתה לא צריך לדברים באופן אובססיבי, אבל כן צריך להשליט את השכל, את החשיבה, ואת הרצון, על הפעולות שאנחנו עושים. וצריך לדעת, יש דברים שצריך לאהוב, יש דברים שאסור לאהוב, יש דברים שצריך לסנוע, יש דברים שאסור לסנוע, יש דברים מסוימים שצריך גם לאהוב וגם לסנוע, מאספקטים שונים, וזהו. עכשיו, בדרך כלל זה לא עובד בצורה כל כך רובוטית וטכנית. יש לנו איזשהם אינטואיציות פשוטות, אבל כן, צריך לכוונן אותן מדי פעם, לפי התפיסות שלנו. אנחנו לא רובוטים, אבל גם לא בעלי חיים. יש לנו מימד אינטלקטואלי או אינטליגנטי, והוא צריך להיות מעורב בהתנהלות שלנו. אוקיי.
הרב, 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 אולי חלק מהארסנות, או מה שאני רואה בגישה הפלטונית, זה ברגע שאתה אוהב לא את האדם שמולך, אלא אתה אוהב לעיניך, או אתה חושב שיש ישות מושלמת, שבזכותה או תכונותיה או הגישותה אתה אוהב אותה, אז אתה לא עושה את המאמץ הנוסף לקבל, לדון לקו זכות, לפרש,
להיות
היופי באדם שמולך.
מה אתה לא עושה? זה לא דטרמיניסטי.
לא, לא אמרתי דטרמיניסטי, לא, לא קשור, אני אומר, הרסני בדבר הזה, זה שאתה רואה את האדם מולך, אתה בעצם כופה עליו את מה שאתה חושב שצריך להיות, ואתה לא עושה את המאמץ לכפות את מה שהוא עליך.
מה שהתורה חושבת שצריך להיות.
מה?
מה שהתורה חושבת שצריך להיות.
לא, לא מדבר על האיסורי תורה, אני מדבר באופן קרוני, מה הרסנות באופן כללי, בגישה הפלטונית, זה שהיא עובדת אליל, אליל שהוא האידאה, האידאה שאתה, שהיא כביכול קיימת, והיא כופה אותו על העולם, וברגע שהעולם לא מסתדר.
זה הנושא של השיעור הבא. אני אגיע לאפלטוניות ההרסנית, אבל בדיוק בגלל זה עשיתי את ההקדמה פה, כי האפלטוניות ההרסנית זה האפלטוניות מהסוג ששללתי גם פה. אבל אני אגיע לזה. זה פופר בספר, כן, אז זה נקרא,
כן.
החברה החופשית ואויביה. אז כן. כל החצי הראשון עוסק בביקורת על האפלטוניות בנקודה הזאת. אז אני, זה הנושא של השיעור הבא.
בוא נעשה ניסיון, בין כן. האפלטוניות והאריסטואליות. תלמד מחשב, כן, עם בינה מלאכותית, סוסים, בכל מיני דברים כאלו, אין לו שום מושג אפלטוני מההתחלה, ונראה כמה הוא סודק בין מה שאיש היה אומר, ובין מה שהוא אומר.
לא, זה לא יגיד כלום. לא יגיד כלום.
למה לא? למה לא?
גם אם הוא יזהה בצורה מצוינת סוסים, בסך הכל מחשבים עושים את זה היום, אם גם הוא יזהה בצורה מצוינת סוסים, זה לא אומר שהוא מבין מה זה סוס, כי אין לו הבנות. זה פמינולוגיה.
אבל זה בדיוק הדבר. אם אתה אומר שזה דבר שאפלטוני, זה המושג קיים, ואתה לא לומד, אתה לא לומד אותו, אז איך המחשב יכול להיות, מה?
אפשר ללמוד אותו, לא יודע. אחרי שאני לומד, אני פתאום מזהה איזשהו מושג שקיים, אבל הדרך להגיע לזה היא בהחלט כמו שאריסטו אומר, לראות את הפרטים, לעשות הכללות, להבין מה משותף לאלה ולאלה, אבל בסוף בסוף אני מבין שאני הגעתי לאיזשהו סוג של אידאה. הדרך לעשות את זה יכול להיות שזה supervised learning, לא משנה. השאלה מה קורה בסוף. הבינה מלאכותית יכולה לחכות הרבה מאוד פונקציות שלנו, זה לא אומר שאין לנו את הפונקציות האלה, או שאין לנו משהו שאין בה. כמו החדר הסיני של ג'ון סרל, כן, עם ההבנה של הסינית. אז הבינה מלאכותית יכולה לדבר סינית, אבל היא לא מבינה סינית. היא לא מבינה כלום. והיא מדברת סינית, היא עונה לך לעניין, הכל בסדר. זה ברור שזה שהיא מחכה את זה פנומנולוגית, מה שהיא עובדת או עושה את אותם משימות שהבן אדם עושה, זה לא אומר שיש בתוכה את מה שיש בתוך הבן אדם. שני דברים שונים. אגב, גם הבינה המלאכותית, כשהיא לומדת את זה, היא לומדת את זה בגלל שמישהו כתב לה את התוכנה שמלמדת אותה את העניין הזה. אז לכן, אפילו בלא סופרוויז, עדיין, יש תוכנה שעוזרת לה ללמוד, היא לא לומדת סתם ככה. מי שכתב את התוכנה, בסופו של דבר, אולי כן עבד עם אידאות שהוא הכיר. גם אם התוכנה עצמה לא עובדת עם האידאות האלה, וזה עוד הערה.
הרב, אז אני עדיין חוזר, אני לא מבין, האהבה של דוד ויונתן ואמנון ותמר, זה הכל עניין של אהבה של שני יהודים, שבסופו של דבר הגמרא מדברת עליה, דוד ויונתן אהבו אחד את השני בתור שני יהודים שצריכים לאהוב אחד את השני?
אהבה בין דוד ויונתן לא הייתה אהבה בין שני יהודים, כי אחרת לא הייתה אהבה דוד ויונתן, הייתה אהבת 600 אלף בחורים מישראל.
לא, אבל אתה אומר, אהבה שאינה תלויה בדבר, זה רק לאהוב אדם בתור יהודי. זה הדבר היחידי שאפשר להגדיר את זה בתור אהבה שתלויה.
אהבה דוד ויונתן לא קשורה למצווה. אהבה דוד ויונתן, הם אהבו אחד את השני. יש אנשים שאוהבים אחד את השני. לא קשור למצוות ואהבת לרעך כמוך. בהלכה, אהבה שאינה תלויה בדבר, זה לאהוב מישהו בגלל שהוא יהודי, כי בהלכה תמיד צריכה להיות סיבה לאהבה.
אז מה הגמרא מנסה, אני לא מבין מה הגמרא מנסה להגיד לנו באהבה שאינה תלויה בדבר של דוד ויונתן.
אז אני אגיד לך את המושג, אהבה שאינה תלויה בדבר.
בין שני יהודים שצריכים לאהוב אחד את השני.
צריכים לאהוב אחד את השני במובן אחר, האהבה ביניהם לא הייתה אהבה שיש בין דוד לבין כל אחד אחר. למרות שהמצווה חלה על כל היהודים.
אז זה בדיוק מה שאני מנסה להבין, אז הגמרא כן מנסה לבוא ולהגיד לנו מהי אהבה שאינה תלויה בדבר.
שואל אותך, תסביר לי אתה את מה שאתה שואל. עזוב, לא לשיטתי, לשיטתך. מה ההבדל? הרי צריך לאהוב כל אדם מישראל, אז מה זה אהבה שאינה תלויה בדבר בין דוד ויונתן? מה היה בין דוד ויונתן שלא היה בין דוד למוישה, זוכמר?
זה מה שאני מנסה להבין.
מה זה קשור אליי? סתם, תשאל על המשנה עצמה, לא קשור למה שאני אמרתי. מה שתענה שם, גם אני אענה. והתשובה היא שזאת אהבה שתלויה בדבר במובן האישי ביניהם. ומדגימים מתוך זה את המושג אהבה תלויה בדבר במובן רחב יותר. וזה לא חופף למצוות ואהבת לרעך כמוך.
אז אהבה ביניהם הייתה אהבה שכן תלויה בדבר?
לא, לא תלויה בדבר.
אז מה היא הייתה אותה אהבה שהיא כל כך מיוחדת? זה מה שאני מנסה להבין. לא. איך הרב מבין את האהבה
גם
הזאת?
גם אם יונתן היה עושה לו דברים רעים, הוא היה ממשיך לאהוב אותו.
בגלל?
יש, הוא אוהב אותו.
אז איך הרב מבין את הגמרא הזאת?
דוד המלך עשה פה מעשה נאצל. מתארים את המושג, אהבה שתלויה בדבר, שלא תלויה בדבר. זה הכל. לא קשור למצווה של ואהבת לרעך כמוך, לא קשור לשום דבר. פשוט מגדירים את המושג, מה זה אהבה שתלויה בדבר, או שאינה תלויה בדבר.
אז איך אהבה יכולה להיות לא תלויה בשום דבר? חייב להיות איזה משהו שכן יוצר את הקשר הזה.
כן, אבל לא משהו, הבן אדם. זה שאלה פילוסופית.
אוקיי, אז התכונות של הבן אדם, הישויות של הבן אדם, אבל עדיין זה דבר.
לא התכונות. על זה אני אדבר אולי בפעם הבאה, אני אחדד את זה יותר. ושם אני אדבר לא על ההלכה, אלא על הרגש של האהבה באשר הוא. אני אחדד את זה יותר. בסדר?
טוב.
כבוד הרב, האם יש קשר בין אהבה לאחריות לנושא? בין אהבה לבין אחריות, בכל מיני תחומים.
לא חושב. למה שיהיה קשר?
אנשים שלמשל ש... אני יודע, משפחה שנסו, שבשמחת תורה נסו להציל יהודים בעוטף עזה. זה מתוך אהבה, מתוך אחריות, מתוך מה?
לא יודע, או זה או זה, אבל לא צריך להיות קשר ביניהם. נגיד שיש לי אחריות על מישהו, אני שומר על פרה שהפקידו אצלי, אז יש לי אחריות עליה. מה זה אומר שאני אוהב אותה? מה? נכון שאם אני אוהב מישהו, אני גם אפעל כלפיו באחריות, אבל אני אעשה את זה לא בגלל אחריותי כלפיו, אלא בגלל אהבתי אליו. אז הפעולות יראו דומות, אבל זה לא... זה שני דברים שונים בעיניי.
שמעת שאת מישהו שקשה לו, שדמה, הבת שלו מתחתנת וקשה לו, ואתה רוצה, ואתה עוזר, איך אומרים, בהכנסת קלה. זה מתוך אחריות, מתוך אהבה, מתוך מה זה.
לא, תשאל את עצמך, למה אתה עושה את זה? כל אחד מאיפה שהוא בא, אני לא יודע. אני טוען שזה לא אותו דבר. יכול להיות מישהו שיעשה את זה מאהבה, מישהו אחר יעשה את זה מאחריות, מישהו שלישי יעשה משניהם. רק אני אומר, אין קשר ביניהם, אין קשר הכרחי ביניהם. זה שתי תנועות נפשיות שונות. אחריות יכולה להיות סתם בחפצים גם שהפקידו אצלי. זה לא קשור לאהבה. הפעולות נראות דומות לפעמים. כשאני פועל כלפי משהו או מישהו שיש לי אחריות אליו, וכשאני פועל כלפי מישהו שאני אוהב אותו, הרבה פעמים זה נראה דומה. כי אני דואג לו ואני מגן עליו וכו'. אבל זה שתי תנועות נפשיות שונות, אני חושב.
הרב, המחשבה, מה ששאל קודם, מי ששאל, המחשבה שכביכול אהבה חייבת לבוא מסיבה כלשהי, שזה נראה טריוויאלי, זה לא הכרח נכון, מכיוון ש...
לא, לא אמרתי שהיא...
יש, אהבה יכול... זה יוצא מתוך הנחה שיש משהו בשני, ואת...
לא חייבת לבוא ממשהו, הפוך. לא אמרתי שהיא...
לא, לא אמרתי שהרב אמר, מה שהשואל שאל, שזה כביכול משהו שקיים בשני, או עצם זה שהוא קיים אפילו. אני אומר, לא בהכרח, יכול להיות שאהבה תהיה בגלל שאדם רוצה לאהוב. אדם רוצה לאהוב את השם למרות שהוא לא ראה אותו ולא פגש אותו, ויכול להיות שהוא אכל ממנו מרורים, וכל העולם אכל ממנו מרורים.
הוא יודע עליו דברים, זה לא... אז זה אני אדבר בשיעור הבא, אמרתי, אני אנסה לחדד את זה יותר. הפעם לא בהקשר ההלכתי, אלא במימד הנפשי, הפסיכולוגי, לא יודע איך לקרוא לזה, כללי. טוב, חברים, שיהיה שבת שלום.
שבת שלום.
תודה רבה.
מתי יהיה שיעור הבא?
אחרי פסח כבר, אני... קבלו הודעה.
מקווה שהמדינה תחזיק.
אחרי המצב.